ברוכים הבאים, שבוע טוב, בשורות טובות, חודש טוב, ראש חודש ניסן, חודש הניסים והנפלאות. מאחל לכולם ברכה והצלחה, שזכות ראש חודש בעזרת השם תשפיע עליכם שפע רב של רפואה, הגנה, שמחה, זוגיות מי שצריך, שלום בית מי שצריך, פרנסה טובה, ובעיקר, בעיקר, בריאות הנפש, שזה דבר מאוד מאוד חשוב. יופי. אנחנו קצת נעבור בעזרת השם עד כמה שאפשר, בזמננו הקצר, על הלכות הפסח, שהוא חג רווי בהלכות, הלכות חשובות, וכמובן שהן גם מועילות לכל אחד ואחת מאיתנו. ונעשה ככה סקירה קצרה, ומי שיהיו לו שאלות, נשמע, מה שצריך לשמוע, נשמע. דבר ראשון, ידוע שבחג הפסח האיסור הראשי המרכזי הוא עניין החמץ. החמץ אסור משום שבני ישראל יצאו ממצרים, כמו שהסברנו, והלחם לא תפח. על כן, זה סימן שיזכר לדורות ששבעה ימים אסור לאכול שום מחמצת, כל דבר שהוא חמץ. קמח או חמשת מיני דגן שהם תופחים במים, והגיעו לרמה מסוימת של תפיחה, אסורים במאכל, אסורים גם שיהיו בחזקתנו. על כן, הרבנות הראשית מוציאה אצל כל רב בשכונה שלו, אצל כל רב בעיר שלו, דף שבו הוא מחתים את הציבור על מכירת החמץ שברשותם. אם נניח יש לאדם חבילות של פסטות או כל מיני משקאות חריפים שהם מאוד יקרים, וחבל לזרוק אותם לפני הפסח, זה מאוד יקר, זה בל תשחית. מה עושים? מניחים את כולם בתוך ארון שיהיה שמור לפסח, שיהיה סגור עם דבק סלוטייפ או מנעול או כל דבר אחר שיכול לחסום את הפתיחה שלו, ומוכרים את החמץ לרבנות. מי שלא יכול לעשות או שלא יודע, שיפנה אלינו לרון, ימנו אותנו לשליחים, אנחנו נעשה את זה בשבילו. זה מי שצריך. הדבר השני, אסור באכילה כמובן, שזה כל מה שקשור, אנשים, כל מה שלא כתוב עליו כשר לפסח, הוא כמעט בטוח שאסור לאכיל. למשל, רדבול. רדבול זה משקה אנרגטי, אסור בשתייה, יש שם חמץ. יש, יכול להיות שיוציאו משקה כזה שהוא כשר לפסח. לא יודע, יש שם המון חברות, יכול להיות שיוציאו משקה שהוא כשר לפסח. מה שאת חושבת, מה שאת יודעת. וודקה, משקה חריף, נפוץ מאוד, לא קשה לפסח. אז יש וודקה או... הנה, יש פה את כל השתייניות, ברוך השם, כבר יודעות מה קורה. בסדר, ברוך השם. בסדר. אברמסון זה כמה רחובות מפה. אבל בעיקרון, יש כמה וודקות שקשורות לפסח, השאר לא קשר לפסח. יין בדרך כלל, ברוך הבא, יין בדרך כלל קשר לפסח. יין בדרך כלל קשר לפסח, אז צריך לבדוק מה כתוב על הבקבוק, בדרך כלל הוא קשר לפסח, אין בעיה, בדרך כלל היקבים מכינים לפני כן, כשמתחילים ליצור את היין ולהפשיל אותו ולמלא אותו ולבקבק אותו, הם כבר מכינים את היקב עצמו שיהיה קשר לפסח כל השנה. כי להכשיר יקב זה מאוד קשה, מלכתחילה מכינים אותו לפסח, לפני שהם מקימים אותו, מכינים אותו לפסח לכל השנה, כי ידוע שבפסח יין זה מוצר נמכר ביותר, יין במצות. באמת, תפוחי אדמה, יש כאלה שאצלה גם תפו צ'יפס ובמבה. האשכנזים לא יכולים לאכול כלום, אשכנזים לא יכולים לאכול כלום. אז הם יכולים לאכול תפוחי אדמה, ומצות, וביצים גם, ובשר כמובן, וזהו. לא יכולים לאכול שום דבר אחר. אז מי שאשכנזי ורוצה להתגייר, אז ברוך הבא. כמובן אני צוחק. מי שאבא של האשכנזי, אני אחישה, אבל התחתנה עם מישהו מעדות ספרד, לא שזה מומלץ לעשות, יש כאלה עצבנים בעדות של המזרחים, אז צריך לי זה לא בשביל... עם ההפך, היא צריכה להיות לפי בעלה. אם אישה ספרדיה התחתנה עם מישהו אשכנזי, צריך לפי בעלה, בעלה קובע בבית, בעניין של ההלכות. בגלל זה מומלץ להתחתן עם ספרדי, כדי שבפסח יוכלו לאכול משהו. כמובן מומלץ להתחתן לפי האופי של האדם, לא לפי ההלכות. לפי האופי של האדם, לא לעשות, יש כאלה שעושים את זה לפי האופי של האדם. בעיקרון, הרב עובדיה יוסף אומר שכל אחד ילך לפי מסורת אבותיו, אבל כמובן, הספרדים, כמובן שידעו הספרדים, בארץ ישראל, מרן השולחן ערוך, זה השם של הפוסק שקובע מה יהיו ההלכות, בארץ ישראל הוא הנחשב לפוסק הדור, ועל פיו אנו הולכים. אז יש דעה שאומרת שמי שרוצה, ברוך הבא, מי שרוצה ללכת על פי הרב עובדיה יוסף, גם אם הוא אשכנזי, ילך ויעשה התרת נדרים. זה עניין מורכב, לא יכול להיכנס לזה, אבל יש אפשרות, אפשר לבדוק אם זה עם פוסק הלכות, ויכול באמת ללכת לפי הספרדים. יש עניין כזה. כי בארץ ישראל קבעו שמרן השולחן ערוך הוא הפוסק הראשי. הוא פוסק בארץ ישראל. ולא הרמה, שזה האשכנזים, רבי משה איסרליש. אם כן, אסור לאכול בירה, למשל, זה דבר שאנשים לא יודעים, אבל אסור לגמרי לשתות. זה דבר שהוא נפוץ, שותים את זה בכל מקום, לא יודעים. פעם אחת אני שמעתי על בן אדם של שולחן לפסח, אבי בירה. אמר לי, מה זה? זה מים. זה שתייה, מה יש בזה? איזה חמץ יש בזה? כמובן, זה שעורה, זה ברור. אנשים לא כל כך יודעים, לא מכירים, לא מבינים. אבל היום, עם התפתחות הטכנולוגיה, כל דבר שאתם רוצים, יש לכם קשר לפסח. גם אפילו יש ביסלי. ביסלי, החטיף של הילדים, ביסלי, כשר לפסח. הנה, אפילו יש כאלה שיותר טעים. כשר לפסח, אנשים לא מאמין. שווארמות ולאפות ובפיתות, כשרות לפסח. איך הצליחו לעשות את זה? אני לא יודע, הצליחו, אבל. יש דברים כאלו, לא יאומן. כאלה אומרים אפילו זה יותר טעים, יותר מעניין מאוד, בסדר. כל הכלים שלנו, אני אדבר לפי הלכות הספרדים, מי שאשכנזי ויש לו שאלה, אני אנסה לענות לו גם, בסדר? אבל בעיקרון אני אדבר לפי הלכות הספרדים, אבל אין הרבה הבדלים. אני אדבר בערך לפי הלכות הספרדים, כמו שאנחנו יודעים, מה שאנחנו למדנו, וגם נענה גם על העניין השני. כן. הכלים שלנו. יש לנו המון המון כלים בבית, סירים, מחבטות, צלחות וכוסות, שבישלנו בהם, טיגלנו בהם, אפינו בהם. ולפעמים אפינו עוגות, או שבישלנו קוסקוס, מי שבישל, או פיצות, או לא משנה מה, מוצרים שהם חמץ גמור. אם כן, מה אנחנו עושים? אז ככה, יש כלל שאומר, כשם שבולעו, כך פולטו. אנחנו נסביר. כשבני ישראל חזרו מהלחימה במדיין, הם הביאו אותם כלי כסף וכלי זהב, הקדוש ברוך הוא אומר, אך את הכסף ואת הזהב, ואת הנחושת ואת העופרת, את כל הדברים האלו, צריך להעביר באש, לשרוף באש, כדי לתאר אותם מהטומאה של המדיינים. אם הם לקחו מהם סירים מזהב או משהו כזה שבישלו בהם חזיר או חס שלום מאכלות אסורות, צריך להעביר את זה באש. אבל אנחנו לא מבשלים מאכלים אסורים, אנחנו מבשלים דברים שהם כשרים. אז יש עניין של הגעלה. עכשיו אנחנו נסביר. כוסות מזכוכית, מספיק להן שטיפה. לפי השולחן ערוך, זכוכית לא בולעת. זאת אומרת, לא משנה מה תכניס לתוך הזכוכית, היא לא בולעת. לשטוף אותה, מספיק לה הדחה, נגמר הסיפור, כשרה לפסח. לעשות הדחה אם אפשר טובה, אם מים רותחים, ככה להחמיר קצת וזה, אין וזה. איך? במדיח, מה שאתם, איך שאתם רוצים, במדיח. לא יודע איך זה עובד, מדיח זה עם מים רותחים? בסדר, לא, לא, מה שאתם רוצים. לשטוף את זה טוב טוב, הכוסות זה בסדר, זה לא בעיה לעשות את זה. הבעיה הכי גדולה בכלי חרס. כלי חרס, לא יודע אם יש מישהו שמשתמש בכלי חרס, אבל כלי חרס אין להם תקנה. צריך, מי שרוצה, אין אפשרות להשתמש בכלי חרס בפסח. חד פעמי. חד פעמי זה טוב, אבל זאת לכבד את שולחן החג, באמצע השבוע מומלץ שמחה להשתמש בכלים חד פעמים, נכון? מומלץ. לעומת זאת, אבל יש כוסות כאלו, איך קוראים לכוס הזו? כוס, כן. צריך להיזהר שיהיה כתוב עליהם כשר לפסח. כי יש בתוך הכוס הזו דבק שיכול להיות שהוא עשוי לא יכול להיות, הוא עשוי מחמץ, וכשנוגע בזה מים, יכול להטפיח את זה, וזה חד שלום חמץ. מי שיש לו כלים נפרדים, ברוך השם, מסודר. הוא מסודר, הוא הכל טוב אצלו. יש אנשים שאין להם בשביל לקנות כלים נפרדים. מי שיש לו, ברוך השם, מסודר. הכוס הזו אין איתה שום בעיה. כוס קלקר, צריך לבדוק שכתוב עליה כשר לפסח, כי יש בזה חשש. סירים, בגלל שבישלנו בהם, משום שבישלנו בהם, בישלנו בהם, איך מבשלים בסירים בדרך כלל? על ידי מים. הכנסנו מים, אז כשם שבו לא כך פולטו, המים שבישלנו בהם, אם בישלנו פסטה או משהו כזה, לא משנה מה, נכנס לתוך הסיר, צריך להוציא את זה, לוקחים סיר גדול, מרתיחים אותו במים, מרתיחים את המים שבפנים, עד שהמים מבעבעים, שוטפים טוב טוב את הסירים שאנחנו רוצים להגעיל, מכניסים לתוך הסיר המבעבע, מכניסים את כולו, שכל כולו, גם השפה שלו, תהיה בתוך המים, וזהו, מוציאים, שוטפים במים קרים, זכר לבית המקדש, שוטפים את זה במים קרים, במים מהברז, וזהו, הסיר מוכן לפסח, אפשר להשתמש בו בפסח בלי שום חשש. כן, לוקחים סיר גדול, אמבטיה, ממלאים אותה במים רותחים שהם מבעבעים. מים רותחים שהם מבעבעים. מה? יש מין מכשיר שמכניסים לתוך המים, ברזל, קו חשמלית, יפה. מכניסים כמה כאלו לאמבטיה, אפשר לעשות את זה דרך אגב, ומי שאין לו גז או משהו כזה, מה מסוכן? זה בשביל זה זה נועד, מה זאת אומרת? להכניס את זה למים, זה נועד בשביל זה. הכף החשמלית נועדה בשביל להכניס לתוך מים חיים. זה שזה מסוכן, יכול להיות שזה רותח, יכול להיות שתיקבעו מזה לזה, אבל להתחשמל, זה לא קשור לחשמל. כמובן צריך להיזהר כי זה מכשיר חשמלי, אבל לא, זה נועד בשביל זה. זה חשוף כדי לחמם מים בלי מקור חימום מתחת. חייב שכולו יהיה תחת המים, גם השפה שלו. כן. עדיפות ראשונה, תשמעי, בעיקרון אפשר, אבל עדיפות ראשונית, שיהיה כולו במים, שהכל יצא, שכל החמץ יצא, כל מה שהוא בלה שיצא. אז נניח לוקחים אמבטיה, מרתיחים את זה, או שסיר גדול, מרתיחים את המים שבו, ומכניסים את כל הסירים, מגעילים אותם, ושוטפים אותם, ומוכן לפסח כשר לפסח, זה לא מסובך. מיקרוגל, מיקרוגל ללא פסי השחמה. יש מיקרוגל עם טוסטר אובן, לא על זה אני מדבר. זה מיקרוגל רגיל שיש לכולנו בבית. מיקרוגל, שכותבים דקה, דקה וחצי, מיקרוגל רגיל. מה עושים? לוקחים סמרטוט, מנקים בפנים טוב טוב טוב, מנקים טוב, בודקים, אבל מנקים טוב טוב, כמו שאנשים יודעות לנקות. מנקים טוב טוב טוב, מכניסים פנימה, כלי, כוס או עם קצת חומר ניקוי במים ונותנים 5-6 דקות בישול, מפעילים את המיקרוגל וזהו, כשר לפסח, אפשר להשתמש בו מה שרוצים. בסדר? בכלל לא מסובך, זה כמה דקות כל דבר. כמה דקות, מסתיים הסיפור. תנור, תנור, יש לנו תנורים בבית, תבניות אפייה אין מה לעשות. תבניות אפייה תבניות אפייה עדיף חד פעמי, כן. אין מה לעשות איתם, לא לגוע בהם. אבל התנור, לנקות אותו טוב טוב טוב, 24 שעות לפני הניקוי לא להשתמש בו, לא להשתמש בו, להדליק אותו במשך שעה, שעה וחצי על שיא החום, נגמר הסיפור, כשר לפסח אפשר לעשות מה שרוצים. ממש לא מסובך בכלל. שעה, שעה וחצי, שיקבל כוח. כפיות ומזלגות וסכינים, כל דבר שאנחנו משתמשים בו בכלי שני, זה לא מסובך בכלל. אפשר להרתיח מים, יכול לשפוך את המים לתוך הקערה ולהכניס בפנים את הכפיות. בגלל שאנחנו משתמשים בזה כלי שני, אנחנו מוזגים מהסיר לתוך צלחת, ואז אוכלים עם המזלגות, זה כלי שני, אז הם פחות בולים. אז אפשר אפילו בכלי שני להכניס, אבל מי שיכול להכניס אותם גם לסיר, ששם הרתחנו אותו, שיכניס אותם גם. אפשר להשתמש בהם. אותו דבר, מכניס, כן, מכניס, ומנקים כמובן גם את התנורים ואת המיקרוגלים, הכל בברגים, הכל בצדדים, שלא לפעמים אף חמץ, לפעמים מגיע למקומות. בבקשה. יופי, הרשת זה נקרא אסכלאות, קוראים לזה אסכלאות. השאלה, אם ממש שמת עליה לחם, בצק, רשתות כאלו, אז צריך ללבן אותם, כמו נניח המנגל, מי שעושה מנגל, אבל מנגל זה לא חמץ, כי מה עושים, איזה בשר עושים? כנפיים וזה לא חמץ, אבל מי שעושה קציצות ושם בזה חתיכות לחם ושם על המנגל, הרשת הופכת להיות חמץ. הרשת הופכת להיות חמץ. טוסטר, אני לא חושב שאפשר טוסטים על המנגל, זה אני לא יודע, אבל יפה מאוד. איך עושים את זה, אם אפשר לדעת? אבל זה לא, מה אם בישלו שם בשר וחלב? אוקיי. כן. הבנתי, כן, בסדר. כן, גם אפשרות. עושים את זה, אוכלים את זה, טעים מאוד. אבל מה יעשה בפסח? צריך ללבן את זה באש. להכניס את זה לאש. בכל עיר בארץ, היכן שיש רבנות, ברוך השם, בכל העיירות בארץ יש רבנות, לוקחים את הברזל הזה, מכניסים לרבנות, הם שורפים לך אותו, מסדרים לך אותו, טיפ-טופ, אין מה לדאוג. הבנתם? מה? 10 דקות. שורפים את זה כמה דקות, יוצא ניצוצות, יוצאים קצת ניצוצות, זהו מוכן, מטבילים במים, מביאים לך את זה, מוכן, כשר לפסח. הניקיון לפסח הוא לא קשה. הוא לא קשה, צריך להבין. לגברים לא, ברור, גברים כן. עוד, מה? בכל מקום, בחב"ד, ברבנות, כל מקום שיש שם עגלה וליבון, יש בכל מקום שתלכי, תתקשרי לרבנות, ייתנו לך עשרות, ברוך השם, בדור שלנו לא חסר. עשרות מקומות. אפשר גם למכור את החמץ בחב"ד. זה מה שאני אומר, יש שם מקום לעגלה ולליבון. אין בעיה. להגעיל אותה. עד בטוחה שלא נגע בחמץ לעולם, ולא בושה עליה חמץ לעולם, אז אפשר להגעיל אותה. זה, עוד פעם, זה כמו סיר. זה משהו שלא נגע בו ולא עבר עליו שום דבר. אין בזה שום בעיה. מצקות, כמו שאמרנו, מצקות, גם. הרתחה ומחבטות. מחבטות, אנחנו משתמשים הרבה בשמן, אז צריך להגעיל אותן. לשטוף אותה טוב טוב, לנקות אותה טוב טוב עם הסקוטש ברייט ולהכניס את זה לתוך המים החמים עד שהם מבעבעים. בכל מקרה, אלו העניינים העיקריים במטבח. כשאנחנו מגיעים לשולחן, צריך לשפוך עליו מים רותחים. אם השולחן ייהרס, לכסות אותו במפה, לנקות אותו רגיל ולכסות אותו במפה במשך כל הפסח. עושים קליפסים שיהיה עליו מפה כל הפסח. שיש, לשפוך על השיש מים רותחים, לנקות, יש כאלו שמים נייר כסף. החצובה של הגז, גם אותו דבר מים רותחים, לנקות מבפנים מבחוץ, לשים לב, טוב טוב טוב. בעיקרון, אלו הפרטים העיקריים, בכלל לא מסובך. החצובה של הגז, למה צריך בליבון? העדיפות הראשונה, אני אגיד לך משהו, תשמעי, העדיפות, אם את ממש שמת על החצובה, לא יודע איך צריך לעשות את זה, אבל שמת עליה ממש אוכל, אז צריך ליבון. אבל בדרך כלל יש סיר. בדרך כלל יש סיר, שרק אז את מתחילה לבשל. והחצובה לא נוגעת באוכל עצמה. בדרך כלל מה שעדיף לעשות, האופציה הכי טובה, אחרי שמנקים ומגעילים טוב טוב טוב, לעטוף בנייר כסף את החצובה, וככה לא תהיה בעיה מלכתחילה, שזו השיטה הכי טובה. גם את כמובן את השיש, צריך לנקות אותו בכל הפינות, לשים לב טוב טוב טוב, ואז לשים עליו גם נייר כסף. לא, מי שלא עשה עם מים רותחים, מי שלא שפך מים רותחים, ישים נייר כסף, אבל בואו נראה. מחבטות אמרנו, חצובה אמרנו, החצובה גם עוד פעם, נניח היא באמת שואלת נכון על החצובה, כי באמת היא שואלת שכשהיא מבשלת, אז אני אגיד שהיא בישלה עכשיו בחצובה, בישלה ספגטי נניח, והסיר גלש, וכן נפל חמץ על החצובה. אבל האש שמתחת כבר אוכלת אותו, אז אין צורך, אין צורך ב... כן, אין צורך ב... בעיקרון, אלו הלכות פסח הקשורות למטבח. הדבר החשוב הוא להכניס לתוך ארון את כל החמץ שיש לנו, שלא ייראה ולא יימצא ברשותנו, בשום פנים ואופן, שום חמץ בפסח, דבר מאוד מאוד חשוב. אין לנו שליטה על כל העולם. תשלטי על המקום שלך. ארונות. למשל, היה אברך מאוד 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 גדול, תלמיד חכם, ולא שמו לב, ועבר הפסח, הבת שלו פותחת בחול המועד את הפסח, את הארון, היא רואה משלוח מנות, עם ופלי, חמץ למהדרין, מונח. יצאו מהבית, היו בשוק, היו בהלם. איך פרט כל כך גדול, אתה לא שם לב אליו בכלל, אתה אומר, מה זה, תראה, דבר כזה, בפינות ובזה, וזה לא שמתי לב. פתאום אנשים מוצאים ופלי, צריך לשים לב, לא לשים לב לפרטים הקטנים. לפתוח את הארונות, לא צריך להפוך את כל העולם, לא צריך להפוך את כל העולם, אבל כמו שאמרנו, פסח זה זמן לניקיון, זה גם טוב, מי שישקיע ישקיע, מי שלא לא צריך יותר מדי, רק לשים לב לחמץ. לשים, לא צריך יותר מדי, לא להרוג את עצמך, זה לא סבל. עבדים היינו לפרעה, לא בארץ ישראל. זה כמובן שנרגיש קצת את העבדות, נרגיש קצת את העבדות, למי? לביבי? עבדים לביבי פה? לעצמנו, עבדים לעצמנו, אולי ננסה את זה אחר שיעור, יכול להיות, חכו, נראה. החמץ צריך להיות מורחק מאיתנו בעניין של ראייה. שעוד פעם נחזור על זה שגם אנחנו רואים חמץ, אין אפשרות להרים אותו, אין צורך להרים אותו, כי אז אתה קנית אותו, משיכה והרמה והגבהה זה קניין, עדיף לא להרים, לחסות, לא לנגוע בו, זה לא שלנו, לא קשור אלינו. כל החמץ שברשותנו, מכרנו אותו והוא לא שלנו, עד אחר הפסח. ובעניין המטבח, יש עוד שאלה, עוד כלים שלא עברתי עליהם? בבקשה. ברגע שמכרת לו את החמץ, ככה, ברגע שמכרת לו את החמץ והוא אכן לא נגע בסירים שלך, אז אין בעיה להשתמש בהם כל השנה, כי הם מכורים, הם לא השתמש בהם, לא עשה בהם שום איסור. אבל בכל כלי שהוא השתמש בו, ואת רוצה להשתמש במשך השנה, אסור לך להשתמש בו. האם הסירים שבהם את משתמשת בבית שלו לא עברו על שום איסור? אין בעיה, זה שהוא עובר על איסור מעצמו, זו בעיה שלו, לך אין שום בעיה. בסירים האלו ספציפית, צריך לשים לב שזה הסירים האלו והמזלגות האלו, שהוא לא נגע בהם בפסח ולא השתמש בהם, מותר. עוד שאלות? בבקשה. מכניסים אותם לארון, אנחנו מוכרים את החמץ שבתוכם, כן. אסור להשתמש, מוכרים את החמץ שבתוכם. מכניסים אותם, עדיף להכניס אותם למקום סגור. מדובר על חמץ אמיתי שהיא לא ייראה, אבל את הכלים אני לא חושב שאסור לראות. כן, מה שלא אפשר, כן. עדיף שכל אדם יעשה מכירת חמץ. יש עוד שאלות? כלי פלסטיק, אפשר להגיד, כן. למה לא? עדיף, תשמעי, בדרך כלל כלי פלסטיק אתה לא... זה שימוש כלי שני, אפשר להרתיח, לשטוף. אותו דבר כמו זכוכית, אני לא יודע מה זה, פורצלן זה. אני לא יודע מה זה פורצלן. פורצלן. לא, אני לא יודע מה זה פורצלן, אני לא יודע איך זה נראה. זה לא חרס? שהוא נשבר, הוא גיר כזה? אז למה שזה לא... אז אני לא יודע, אז אני צריך לבדוק את זה. אז אני לא יודע מה זה פייריקס, אני אדבר על הסכלים הפשוטים, מה שאנחנו מכירים. בואו נראה. וחרס. הנה, אני רואה, הוא הראה לי פה עכשיו בטלפון, פורצלן זה חרסינה. חרסינה זה חרס. אז הכלי הזה, אין מה להכשיר אותו, מכניסים, סוגרים, אין מה להשתמש בו. מה? חרסינה זה לא חרס? אמייל, אני אגיד לך, אמייל, תקשיבי, אמייל, כשם שהם, אז אפשר להרתיח אותם ולהגיד אותם כמו שהם, מה שהם, כשם שהם עולים ככה הם פולטים. אמייל, אבל אם את אומרת לי חרס, חרס אסור בשום פנים ואופן. אבל אם את אומרת עכשיו שפורצלן זה אמייל, אז אין בעיה, אותו דבר. זכוכית מצופה באמייל, אז מותר להכניס את זה לעגלה, כרגיל, כשם שהוא בולע, כך הוא פולט. כשאתה לא מבין בחומרים עצמם, אני יודע שחרס, אין, התורה אמרה בפירוש על חרס, אין אפשרות להתיר אותו בשום פנים ואופן. אבל אם הפורצלן הזה זה לא חרס, למרות שאני חושב שאני ראיתי פעם צלחת שבורה, זה נראה כמו חרס, נראה, הרי הנה אומר שזה אמייל, אמייל, פלסטיק, מתכת, כשם שבו לא כך פולטו, כשימושם כן הכשרם, אין בהם בעיה, וככה צריך לעשות. וכלי חרס, שידעו, כלי חרס, אין יותר מדי מה לעשות איתו, נגמר הסיפור, להכניס אותו בפנים. בסדר, הבנתם? שאלות? בבקשה. מטבחים, ארונות, בבקשה. פלטת שבת כולנו כמעט שמים על הפלטה עצמה חלות. סעודה שנייה, סעודה שלישית, לפעמים גם סעודה ראשונה, שואבים את הלחם חם, שמים, מניחים על הפלטה חלה. צריך כמובן עם מים רותחים, הכל, עגלה. כן, עוד פעם, צריך אבל לנקות אותה טוב, 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 להקפיד לנקות אותה טוב, טוב, טוב. כן, אפשר לייחד לפסח, היום זה עולה 50 שקל, אפשר לקנות פלטה לפסח, 50 שקלים אפשר לקנות, עדיף, אבל צריך לנקות אותה טוב טוב מהחמץ הדבוק בצדדים, וכמובן לשפוך עליה מים מכלי ראשון, ינקה אותה, ואם אתה בטוח שאתה מניח עליה כל שבת את הלחם, אז אתה כבר שם נייר כסף עליה, כדי שיהיה יותר ביטחון, להיות בראש שקט. נדבר קצת בעזרת השם גם מענייני הפסח, חוץ מעניין ההלכתי, הרבה רעיונות, המון רעיונות עומדים מאחורי הפסח, הרעיון של פסח עצמו. הפסח עצמו קרוי על שם המלאך, כן, המלאך ששלח הקדוש ברוך הוא, אפילו אומרים שזה בכבודו ובעצמו, אבל שפסח על דלתות ישראל ולא הרג את הבחורים של ישראל, והרג את הבחורים של מצרים, שימו את הדם על המשקוף, והשתי המזוזות ועל המשקוף. משום הפסיכה הזו נקרא חג הפסח. שאלה, החג הפסח נקרא בכמה שמות, חג האביב, חג המצות, חג החירות וחג הפסח. אבל אם נשים לב נביט ונראה שבציבור עצמו, איזה שם נתפס ביותר? פסח. השם שנתפס ביותר בציבור הוא פסח. מיכל, נראה, מי שיראה, יודעים שיש כוח לשמות. שימו לב משהו יפה. מצרים, השם של מצרים מעולם לא השתנה. הוא לעולם לא השתנה וגם לא השתנה. למשל, איך אומרים מצרים באנגלית? Egypt, לאיזה מילה זה דומה באנגלית? איך אומרים להוציא באנגלית? לא, אבל איך? Eject. הוצאה. בדקתי את זה כבר במילון של מונטיפיורי. לא, של אוקספורד. למשוך, להוציא. סתם, גם באנגלית יש את הקרבה ליציאה. מיכל, אם אנחנו נסתכל בהיסטוריה, כל השמות של המדינות השתנו. ארץ כנען השתנתה לארץ ישראל, יבוס לאיטליה, הפרוזי ואיראן, בבל, פרס, מדי, השמות השתנו. עיראק, סוריה, השתנו השמות. מה שהיה כתוב בתורה, את השמות האלו, הם לא קיימים היום. שמות אחרים לגמרי. גרמניה, סוריה, עיראק, אלה שמות שלא כתובים בתורה, אבל כתוב בבל, יבוס, כל השמות האלו השתנו. חוץ ממדינה אחת שהשם שלה לא השתנה. מתחילת ההיסטוריה עד סוף ההיסטוריה, מצרים נקראת בשם מצרים. ולא שהמצרים חיים היום במצרים, היום חיים במצרים אנשים מפגרים מסוג ג'. ידוע שהמצרים היו מאוד מאוד חכמים. היום חיים במצרים אנשים סוג ד', ערבים, פושטקים, שאין להם שום קשר לחוכמה. המצרים היו מאוד מאוד חכמים. אבל השם של מצרים נשאר. למה? כדי להראות לאדם, כשאתה חושב על יציאת מצרים, כשאתה מזכיר את יציאת מצרים כל היום וכל הלילה בתפילות והברכות, אתה באמת תרגיש מציאות. מצרים, השכנה שלנו, משם יצאנו. אבל אם היו קוראים לזה עכשיו חנוק, סתם איזה ארץ, חנות, מנות, לא יודע איך קוראים לה, ארץ כזאת עם שם בבלי, והיית אומר, יציאת מצרים, היית אומר, איפה מצרים? מה זה מצרים? לא, פעם היו קוראים לארץ הזאת, היו קוראים לה מצרים. לא היית מתחבר, לא היית מרגיש את החיבור. הקדוש ברוך הוא גרם שבעולם לא ישנו את השם של מצרים. תישאר לנצח נצחים, כי המציאות האמיתית של האדם, לזכור את יציאת מצרים. זה המציאות שלנו. מה העניין של יציאת מצרים? למה הקדוש ברוך הוא כל כך חשוב לו יציאת מצרים? למה פסח נקרא פסח השם הפסיכלה? מה העניין? למה לא נזכור את מעמד הר סיני? נתינת התורה. בכל רגע, בכל תפילה, בכל ברכה, יציאת מצרים מוזכרת. כל שעה ובכל זמן יציאת מצרים מוזכרת. למה אנחנו מקבלים את האינפורמציה הזאת 24 שעות? בכל טקס דתי שאנחנו עושים. מה הסיבה? יציאת מצרים, מבחינה נפשית, אנחנו צריכים להבין שמצרים מסומן ומושווה ליצר הרע, לשליליות, למצב רוח השלילי, לדיכאון, לעצב, למחלות. מצרים זה כל הרע שיש. והיציאת מצרים שנעשתה לפני 3,000 שנה, היא מסמנת לנו כל יום, כל יום, שאנחנו צריכים להתעורר ולצאת מהמצרים שלנו. לכל אחד יש את המצרים שלו, כל אחד חווה את הבעיות שלו עם עצמו. אנחנו צריכים להגדיר כל בעיה בתור מצרים. משם אני צריך לצאת. משם אני צריך לשאוף, להיעלם. מהמקום הזה אני צריך לברוח, לדחות ממני את הסיטואציות האלו. המצרים של כל אדם יכולים להיות מצרים שונים. לאדם יכול להיות מצרים של, יכול להיות לו מצרים של רפואה לא כל כך חזקה, שהוא לא מרגיש טוב. המחלות רודפות אותו, הבעיות הרפואיות רודפות אותו. זוגיות קשה, זוגיות שפתאום באמצע היום מתחילה להתפרק. חוסר פרנסה, חוסר חברה, סביבה קשה, שכנים קשים. איך אני יודע מה זה מצרים? ברגע שזה מטפטף לי בראש, גם בזמנים ובמקומות שאני לא אמור לחשוב על הדבר הזה בכלל. אם עכשיו אני נמצא נניח בחתונה, ומאוד שמח שם, כולם רוקדים ושמחים, ולפתע אני נזכר בעבודה או בבעיה שיש לי, באמצע השמחה, באמצע, זה המצרים שלי. כי לכולנו יש בעיות. אנחנו לא חושבים על הבעיות האלו כל היום. אנחנו לא מנתחים אותם כל היום וכל הלילה. אבל ברגע שהבעיה, זה קודם כל הזיהוי מה המצרים שלי, מה הבעיה שלי. ברגע שאני מזהה מה הבעיה, איך אני מזהה? ברגע שאני קולט שאני נמצא במוד אחר, תדר אחר לגמרי, עם הילדים בגן שעשועים, או באיזה מקום שיש שם שמחה, או באמצע לימודים, מקום שהריכוז שלי אמור להיות ב-100%, ופתאום קופצת לי הבעיה הזאת ומטרידה אותי ושואבת ממני את כל הכוחות. תעצור, תאמר לעצמך, אופה, תסמן בנקודה אדומה. העניין הזה, זה המצרים שלי. העניין הזה, זה המצרים שלי, מזה אני צריך להיפטר. ברגע שאני מודע לבעיה, אתם צריכים להבין, ברגע שאני מודע לבעיה, אוטומטית, אני נמצא ב-50% מהפתרון. ב-50% מהפתרון. יש אנשים למשל שלא מבינים את זה, למשל, יש רופאים שמגיע אליהם, ברוך הבא, שמגיע אליהם פציינט, מתלונן, מתלונן, ועשו צילומים וגילו אצלו מחלה. יש רופא שמבין שעצם הגילוי זה 50% פתרון מהבעיה, ויש רופא שלא מבין את זה. אז הוא מסתכל ואומר, תשמע, זה הסיכוי הוא קטן, כמה חודשים, אני לא יודע, צריך הרבה טיפולים, לא יודע אם בכלל כדאי להתחיל. הוא מכניס אותך למצב כזה שאתה בכלל לא רוצה. אתה אומר, זהו, נגמר הסיפור, אני הולך, אני מת. הרופא הזה למשל לא מבין שהמציאה של הבעיה, זיהוי הבעיה, היא חצי פתרון. הוא לא מבין את זה. אז הוא אומר את כל האמת, כביכול, לפי דעתו. זה עניין אחד של בן אדם שלא מבין שפתרון הבעיה מצוי כבר, כשאני מזהה מהבעיה, זה כבר חלק מהפתרון שלה. העניין השני, ברגע שאני קולט ואני מבין, יודע ומשכיל, מנתח, בצורה הגיונית כמובן, את המציאות שמציקה לי, שנניח נקרא לה עכשיו דוגמה רפואה, כל אחד ייקח את זה לעניין שלו. איך הייתה יציאת מצרים? היא לא הייתה ברגע אחד. יציאת מצרים, 210 שנים בני ישראל יצאו ממצרים, היא נמשכה שנה שלמה. 10 מכות מצרים נמשכו במשך שנה, דם, צפרדע, קנים, מרור וכו', הקדוש ברוך הוא נתן זמן לכל דבר, נתן אפשרות למצרים לשחרר את עם ישראל מעצמם. אז גם אנחנו, בפתרון הבעיות אנחנו צריכים ללמוד מזה. פתרון הבעיות, רוב הבעיות, אין אפשרות של ברגע אחד. אין אפשרות של ברגע אחד, לפתור את כל הבעיה ברגע אחד. לכל עניין, לכל בעיה, יש תהליך. תהליך. בתהליך הזה אני צריך להיות ממוקד, מרוכז, וכמובן ללא ציפיות. כי ברגע שאני מכניס את הציפיות למחשבה שלי, אוטומטית עם הציפיות, כמו שכשאני לוקח עכשיו, נניח, מטבע של שקל, כמו שאני לוקח את הצד של המספר, אוטומטית אני לוקח גם את הצד שמצויר עליו העץ. ברגע שאני לוקח איתי ציפיות, אוטומטית לוקח איתי הצד השני אכזבות. ואכזבה היא מילה יותר חזקה מציפייה. כי ציפייה היא, לפעמים היא מגיעה ממקום של, כגודל הציפייה, גודל האכזבה. למה זה קורה? כי אדם תמיד אוהב, האדם תמיד אוהב דמיין טוב לעצמו. תמיד. ותדעו, כשם שאדם דמיין טוב לעצמו, ככה הוא גם מקבל את המכה בצורה יותר חזקה. זה ככל שאדם יותר מדמיין טוב לעצמו, זה מראה שהוא רגיש ברמה הזאת, באותה רמה בדיוק, הוא גם רגיש באותה רמה בדיוק. אז המכה תהיה גם כואבת באותה מידה. כן, בהחלט. יש הבדל, יופי. שאלה טובה, רגע, אם עכשיו אתה אומר, אתה כל השיעורים שלך, היא אומרת ככה, אומר לחשוב טוב, להיות חיובי וכל הסיפורים האלו, בסדר גמור. איך אתה אומר לך לא להיות בציפייה? מה שאנחנו אומרים, לחשוב טוב, להיות במצב רוח טוב, זה בדרך כלל במצבים שאנחנו כבר נמצאים בתוך הבעיה. זה במצבים שאנחנו חווים את הבעיה. זה לא שכשעכשיו הכל טוב, אני אמשיך לחשוב טוב. כבר הכל טוב, אז לא צריך לחשוב טוב. מצבים שכבר יש בעיה, אני אומר, לחשוב טוב, זאת אומרת, לא לייחס את התחושה הפנימית הטובה למציאות, קשה לעשות את זה, אבל לא לייחס את התחושה הפנימית הטובה למציאות שמסביב. יש לי בעיות עם הילדים, יש לי בעיות בפרנסה, יש לי בעיות ברפואה, יש לי בעיות בזוגיות. אני לא מייחס את זה לתחושה הפנימית. זה הטוב שאני מתכוון אליו. הטוב של להרגיש טוב ולהודות להשם על כל מה שקורה לי. כי כל מה שקורה לי זה תהליך שאני צריך לעבור בחיים. אין מה לעשות. אם אדם צריך לשלם 200 שקל לחודש קנס, גם אם הוא ייסע הכי טוב בעולם, ושום שוטר לא יעצור אותו, בסופו של דבר, את תראי שיקרה משהו אחר, שהכסף הזה ייצא ממנו. יקרה דבר אחר, תהיה סיטואציה אחרת, שתמשוך ממנו את הכסף. אז הטוב הזה שאני מדבר עליו, זה לא טוב שקשור ל מציאות שתגיע אליי או לא תגיע אליי. פשוט טוב כדי להרגיש טוב, כי צריך להרגיש טוב כדי לחיות טוב. נקודה. דבר ראשון, אדם רוצה לעשות שינוי בדירה שלו. הדירה לא טובה לו. הוא לא מרגיש טוב בדירה. הוא רוצה לשנות. יש בעיה, לא מצליח למכור את הדירה. במחיר שהוא רוצה הוא לא מצליח. בכל פעם שהוא מתלונן על המצב שלו, שימו לב, שהוא מתלונן על המצב שלו ומאשים את הדירה, ואומר, כשאני אעבור דירה יהיה כך וכך, יש שינוי, תהיה הצלחה, או עבודה או זוגיות, לא משנה מה, כל אחד לוקח את זה לעצמו. צריכים לדעת, בתהליך הזה שהוא עושה, הוא מגביר את הציפייה שלו. או גבר שאומר, אני אתגרש מאשתי, יהיה לי יותר טוב, או אישה שאומרת, אתגרש מבעלי, יהיה לי יותר טוב. הוא מגביר את הציפייה שלו. במקרים מסוימים, השטן, יצר הרע, איך שאתם רוצים תקראו לו, כשהוא רואה שאדם מתלונן על בעיה ומקשר אותה לדירה או למזל שלו או לכישוב או לא משנה מה, הוא ממשיך לו את הבעיה. הוא נותן כוח יותר לבעיה, נותן כוח יתר לבעיה, והבעיה ממשיכה לפמפם ולפעול כאילו היא חיה וכאילו היא קיימת, כאילו לא עשתה שום טיפול. בגלל זה עכשיו מישהו נכנס ואומר, אוף, יש לי מחר רעיון לעבודה, אני שונא את העבודה שלי, מתחנן כבר, אופה, אתה לא תעבור את הרעיון, תיזהר. מה תגיד? איזה עבודה טובה יש לי? נכנס לי רעיון עכשיו, לא יודע אם אני אעזוב. ככה תגיד. אתם תבינו, ככה שאתם מדברים ככה, אתם תבלבלו את השטן, כי השטן הוא לא חכם. הוא מלך זקן וכסיל. הוא לא חכם, מה שאתם אומרים הוא יקשיב לכם. אבל בגלל האינסטינקטים הפנימיים שלנו, אנחנו אומרים, גלים לו את האמת, כי הוא חי איתנו. אפילו, צריך לומר את זה, אני נהנית מהעבודה שלי, יש לי רעיון עבודה. למרות שאת סובלת שם ומתפוצצת שם. ככה צריך לומר. בכל. הכל, השטן זה הכל בכל. ותראו שכל ההפרעות ייעלמו. כל דבר שאנחנו רוצים אותו, יש שם מפריעים. כל דבר, שימו לב, כל דבר שאתם רוצים, וחפצים בו מאוד, כי הוא יגרום לכם לשינוי, לתחושה טובה, להצלחה, יש מפריעים. אחר בן אדם רוצה להכניס משקיע לחנות שלו, הנה נסגר הכל, יש מפריע. רצית יותר מדי, ציפית יותר מדי, השטן הפריע לך. ישים לך ברקס, אין מה לעשות. זה הכוח שלו, של השטן. השטן הוא מלשון מסתין. והיה לו לשטן בדרך, הוא היה לו שטן בדרך, כך כתוב. כמו שבלעם הלך עם האתון שלו, השטן, היה לו לשטן, הוא רצה להגיע לפגוע בעם ישראל, הייתה לו תאווה גדולה, השטן הפריע לו, כביכול עצר לו את הרצון שלו. אז אנחנו צריכים גם בציפיות שלנו, גם מבחינה נניח בעיות בריאותיות. אנחנו צריכים להאמין בקדוש ברוך הוא, שהוא מרפא אותנו והוא דואג לנו, אנחנו לא דואגים. אבל אסור לנו לצפות ולסמוך על הרופאים או לסמוך על התרופות. אסור, כי הציפייה הזו, והחיבור הזה, חובה להשתמש ברופאים, חובה להשתמש ברופאים ורופאות ותרופות. מי שלא משתמש בזה, הוא עובר על איסור תורה. כמו חס שלום, מאבד עצמו לדעת, וחס שלום, שפיכות דמים, וחס שלום, הרבה הרבה לא תשים דמים בביתך, הרבה מפריע, מי שלא הולך לרופאים, יש כאלה קהילות ש... קודם כל חיסונים, יש בזה מחלוקת אם אפשר לעשות או לא, ולא בטוח שזה טוב. אם הייתי יודעת איך העולם בנוי, הייתי יודעת שחיסונים גם לפעמים זה לא הכי טוב. גם המים שאנחנו שותים בברז זה לא הכי טוב, גם משחת שיניים לא הכי טובה, גם הספידים האלה שרואים באוויר, השפריצים האלה של הסילון, שאנשים חושבים שזה סילון, זה גם חומר שמסרטן, אבל לא משנה, לא נתחיל לך לספר באמת מה הולך בעולם, אבל כן, אבל בעיקרון לא בטוח שהחיסונים זה טוב. עוד פעם, במקרים שיש טיפולים רפואיים, צריך להשתמש, כמובן, צריך להשתמש ולעשות ניתוחים ותרופות והכל. אף אחד לא דיבר על שום קיצוניות, או יש קהילות שלא הולכות לרופאים, הם יולדים בבית, חב שלום, ויש מילדות שבעיות להם, מסוכן מאוד. צריך סטריליזציה, השם ישמור. אבל לא סומכים על הרופא. כמה רופאים יש שלא הצליחו להציל אנשים? כל הרופאים כמעט מתו להם אנשים בידיים. בסופו של דבר זה הקדוש ברוך הוא מחליט. זה לא משנה מה אתה תיקח איזה תרופה, זה לא משנה. אתה תיקח את התרופה, כל פעם שתיקח את התרופה, תגיד, ריבונו של עולם, אני משתמש בעולם שנתת. אני משתמש בכלים שנתת. אתה נתת רשות לרופא לרפות. אז אני משתמש בתרופה הזאת, ואני יודעת שלא התרופה מרפא אותי, אלא אני יודעת שאתה מרפא אותי. דרך התרופה הזאת. כי הקדוש ברוך הוא בעצמו לא יבוא וירפא את הבן אדם. הוא נותן שליחים, ויש שליחים נאמנים למקום, שהם עושים את עבודתם נאמנה. אז כמובן שכל עניין הרפואה, במיוחד בעניין הרפואה, יש על זה הרבה ספרים שמסבירים, האמונה היא מאוד מאוד, צריכה להיות מאוד מאוד חזקה. האמונה צריכה להיות טוטאלית. אבל ללא ציפיות, ללא רצונות, כי ברצונות ובציפיות מתחבאים כל הבעיות. חבויות, בתוך הציפייה חבויה הבעיה, החסימה, האכזבה. אנחנו צריכים לדעת, כמו שאנחנו לוקחים ביצה, בתוך הביצה יש גם חלמון. אין מה לעשות, ככה זה יקרה, ככה זה היה וככה זה יהיה. זאת המציאות. אז אני לוקח עכשיו ציפייה, אני צריך לדעת, תודה רבה, אני צריך לדעת שבציפייה הזו יש יכולת של אכזבה, אז עדיף לא להיכנס לזה. ההשלמה עם מה שיש לך זה בדיוק היציאה מהעבדות, אני עכשיו אני אסביר. היום יש לנו זמן, אז אני יכול להסביר מה שתרצו. צריכים להבין. אני נמצא במצב נפשי קשה בעקבות מקרה שקרה לי. אף אחד לא יכול, נבהלת? נבהלת? אז תביא לנו גם כוס מים. אף אחד לא יכול להתעלם מהמצב הנפשי שאדם נמצא בו. מצב נפשי קשה, מצב נפשי עדין, מצב נפשי טוב, מצב נפשי... כל אחד מרגיש וחש במצב הנפשי שעובר עליו, בסדר? במציאות הפנימית העמוקה יותר, יש את הרובד של התחושה בגלל שקרה לי כך וכך, עמוק יותר יש את המציאות הראשונית שלך, שזה האני העצמי, הרובד העמוק יותר. האני העצמי לא צריך לסבול בגלל הבעיה שקיימת אצלך ברובד השני, אתה מבין למה שאני מתכוון? אתה צריך לחלק את עצמך. עכשיו, זה כמו תחשבי שיש כיתה של תלמידים, את מנסה להעביר מסר, ללמד את החומר, ויש תלמיד אחד שמפריע. נכון שהוא מפריע תודעה, ונכון שמרגישים את ההפרעה שלו, ונכון שהוא מטריד וקשה ללמד יותר, אבל בגלל תלמיד אחד, את לא יכולה להרוס לכל הכיתה בתור המורה, בתור האחראית, את לא יכולה להרוס לכל הכיתה. את צריכה לטפל בתלמיד הזה ולהשאיר מקום לשאר התלמידים שלא עשו שום דבר, למה שהם יסבלו? ככה זה גם בנפש. אז יש רובד אחד שיש בו בעיה. יש אנשים רגשיים יותר שהרובד הזה משפיע עליהם על כל הנפש, שהם ממש בבעיה, שמשפיע עליהם על הכל, זה משפיע עליהם על הכל, הכל, הכל. לא מצליחים בעבודה, בזוגיות, בעיות, בפרנסה פתאום בעיות, עם הילדים, הכל, זה משפיע על הכל. יש אנשים כאלו, זה משפיע עליהם פשוט על הכל, בלי חשבון. כמובן, דבר כזה, מקרה כזה, אני שם את זה בצד, אני מדבר עלינו, האנשים הפשוטים, שיש לנו בעיות, אבל יש לנו גם דברים טובים אחרים שיכולים להיתפס בהם, להתעלות בהם, אז הבעיה הנפשית הפנימית לא צריכה להיות משפיעה על כל הרבדים האחרים שלך. השלמות עם הבעיה, כשאני משלים עם בעיה, כשאני מקבל את הבעיה שלי, זה לא אומר שאני לא נלחם בה. חייב להבין. כשאני נלחם, אני חושב, כשאני מגדיר את המילה נלחם, אז אני חושב שצריך להיות לחץ, צעקות, התפרצויות. הלחימה שלי צריכה לבוא ממקום רגוע. לחימה, זה אומר גם אם זה גירושים, או גם אם זה חוסר זוגיות, גם אם זה רפואה, גם אם זה פרנסה. לחימה, בכל תחום שאני רוצה שיקרה משהו, אני חייב להילחם. אבל אני חייב להילחם עוד פעם, לא ממקום של ציפייה, לא ממקום שחייבים לי. ממקום שאני רוצה להיפטר מהבעיה, אבל בזמן שאני נלחם, הגוף שלי, שנלחם כביכול, צריך להיות חזק, יציב, איתן. אני לא יכול להילחם במצב נפשי קשה. בגלל זה אדם שיש לו בעיה אחת שמשפיעה על השני, ומשפיעה על הצד השלישי, ועל הצד הרביעי, הבעיה הזו משפיעה על כל הצדדים, בסוף אין לו צד אחד שיכול לצאת ולהילחם הכל נגוע. אז האדם הזה כבוי. האדם הזה כבוי. בגלל זה אנחנו חייבים לעשות הפרדים. הפרדות, הפרדות, טק, 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 כמו שמפרידים. יש מחברת, יש שיעור היסטוריה, שיעור תנ״ך, שיעור, נכון? ויש פסים חוצצים, יופי. כמו שאני עושה חוצצים, אני צריך לעשות חוצצים גם בנפש, כן. אני חייב לעשות הפרדים בנפש, כדי שאני אוכל לעבוד על תחומים אחרים בחיים שלי, וגם לפתור את הבעיה שלי. כשאני לא מרוכז בבעיה שלי, אני פשוט ימשיך אותה. אין מה לעשות. הבנתם? נמשיך. היציאה מהבעיה, יציאת המצרים הפרטית שלי, אחרי שזיהיתי את הבעיה, אני מודע לבעיה, אני צריך להבין משהו כזה. יש כמה סיבות שיכולות לקרות לאדם בעיות. יכול להיות שזו גזרה משמיים, נגזר על האדם לסבול בצורה כזו וכזו, ונגזר שיהיה כך וכך. צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא, כשם שהוא גוזר, גם יש אפשרות לבטל. אז נניח, אם גזרו על האדם להיות חולה, והוא מאוד נלחץ מזה, והוא עשה את התהליכים הנכונים, בצורה נכונה, אז ימירו את זה, אז ייתנו לו מכה, וישברו לו את הפלאפון, או שיקבל מכה באוטו, ימירו לו את זה. יש אנשים שאומרים, הלוואי, הלוואי, שהם חולים, שאומרים, הלוואי, הלוואי. אבל כשהם היו בריאים, ונפל להם הטלפון לשירותים, וואי, למה זה קרה לי? זה אתה. כשיש לך את החסר, אז אתה לא מתלונן. אבל באמת, לפי מה שאני רואה בציבור, מה שאני נפגש עם ציבור רב, באמת אנשים שקוראים להם צרות, פתאום נשרף הבית, השם ישמור, ופתאום כנסות, אבל בחומר, המון אנשים מקבלים את זה, מודעים לזה, זה היה במקום גוף. הם ממש מאמינים בזה, וזה ממש מחזק לשמוע ולראות איך אנשים מבטלים את החומריות בשביל להרגיש יותר טוב, בשביל דברים מדהימים. אבל אנשים שמתלוננים כל הזמן, נפל לי, והלך לי, וקיבל לי, האנשים האלה בסופו של דבר יפסיקו להם את המתנות האלו, שהם רואים את זה בתור נזק, וטוב, אתה לא רוצה חומר, אין בעיה, נפגע לך בגוף. לא תמיד. לא תמיד. צריך לקטלג. דבר שני, מבחינת הבעיה הזו, כמו שאמרנו, שאדם יכול להיות שנגזרה עליו גזרה מן השמיים, והתבטלה או לא התבטלה, הוא סובל עכשיו. יכול להיות הדבר השני, שצריכים לדעת שיש לאדם חטאים. לכל אחד מאיתנו יש לנו חטאים. חטאים גדולים, חטאים פחות גדולים, אנחנו לא יודעים מה העוצמה של כל חטא, יש לנו חטאים. ויש עניין שנקרא איסורים. איסורים, לא מלשון א', איסור, אלא איסור מלשון לייסר. איסורים עם י', זה איסור, אם ניקח את זה, זה סור י', כאילו, הקדוש ברוך הוא כאילו, כביכול, לא איתך. סור י', איסור, קודם זה י', סמך וברש, זה סור י', זה הקדוש ברוך הוא כאילו לא איתך, כביכול, כן, אין דבר כזה שהקדוש ברוך הוא לא איתך, אבל בתחושה הפנימית אתה סובל ואתה אומר, תשמע, הגעתי למקום שאני לא יכול, הכל עליי, אני לא מצליח להשתנות, לא מצליח לצחוק, לא מצליח לעשות שום דבר. נקרא איסורים. יש מציאות כזו, והאיסורים האלו הם מחפרים. איך אנחנו נסביר את זה, כדי שתבינו את זה בעוצמה האמיתית של מה שצריך להיות? כשיש לאדם איסורים, לא תמיד זה טוב שהם יסתיימו. לא תמיד זה טוב שהם יסתיימו. איך אני אסביר את זה? לא. תשמעו. אדם מעשן, שותה אלכוהול, כל היום שותה. הכבד שלו נמצא במצב לא טוב. מתחיל לקבל חוסר תפקודים, האנזימים קצת נפגעים, האלכוהול נותן את אותותיו. הוא מגיע למישהו שיטפל בו, יעזור לו. האדם הזה עושה איתו טיפול שלא ישתה יותר. והוא לא שותה. בסופו של דבר הוא לא מצליח. לוקח את הבקבוק, שותה, לא אכפת לו משום דבר. אוקיי? פעם ראשונה, שנייה, שלישית, רביעית, חמישית. המטפל רואה את זה בפעם השישית, שיעשה מה שהוא רוצה. הוא שותה, הוא נהנה, אחרי שנה הוא מת. לנו, בתקופה, לאותו אדם, בתקופה של ההפסקה, היו לו איסורים. הוא רצה את הבקבוק. הוא רצה את השתייה, הוא רצה את התחושה השמימית הזו, שהוא לא מרגיש כלום, לא חושב על כלום. הוא רצה את זה. כל רגע שלא היה לו את זה, היה לו איסורים. ברגע שהוא הפסיק את האיסורים, לקח את הבקבוק, נהנה. אחרי שנה קרה מה שקרה. אז אדם צריך לדעת שלפעמים פרידה מבעיה, פרידה מצרה, יכולה ללוות אותך באיסורים. או חסימה של בעיה שאמורה להגיע. אם נניח יש לאדם פתאום בלגן בעבודה, לא מצליח, כן מצליח, לא מצליח, לא מצליח. מה קרה? הכל בסדר, אני עושה הכל בסדר. נותן לעניים, עוזר לכל, הכל בסדר, קרה לי פה משהו. יכולה להיות מציאות כזו שנגזרה גזרה, שבשעה כך וכך, ביום כך וכך, בתאריך כך וכך, תהיה תאונה חס ושלום. ונתת צדקה, הצלת ממוות את עצמך, וביטלו את זה. כשנגזרת גזרה, אי אפשר להעלים אותה. היא צריכה להיות מומרת. היא צריכה להיות מומרת. אז ממירים את זה באיסורים מסוימים. הרבה אנשים כשמגיעים, כשחושבים שהם הגיעו לנחלה ופתרו את הבעיות שלהם, פתאום חוטפים סתירה. הרבה אנשים שחושבים שהם הגיעו לאיזה נקודה שהנה, אני יכול לנוח, בגיל 50-60 עבדתי, הבאתי דירות לילדים, פרנסתי, יש לי פנסיה, אני יכול לשבת לנוח, ללכת עם אשתי לאיזה חופשה בחו"ל, טק, התקף לב. אני אישית שומע, כאילו אנשים שמדברים. הרבה אנשים. רגע, עבדתי עכשיו כל החיים, באתי למנוחה. אי אפשר לדעת איזה צרה צריכה לבוא לאדם. אנשים מקבלים פתאום מחלות באמצע היום, אדם בריא, לא מרגיש כלום, הכל פתאום לא מרגיש טוב, טק, בדיקות, השם ישמור. כל מיני סוגים של בעיות, אתה רואה את העולם היום, בכלל, באופן כללי, אנחנו רואים שהעולם כמו שהוא היום, זה עולם שלא היה אף פעם. הרי אומרים אין חדש תחת השמש, נכון? אין כל חדש תחת השמש. כל דבר שיהיה ושהיה, שנמצא, כבר היה. לא, אבל אנחנו שומעים דברים בחדשות, כל מיני סיפורים, כל מיני דברים. אנחנו אומרים, רגע, מה קורה פה? זה דברים שלא היו, לא קרו אף פעם מעולם. דברים קיצוניים. קהילות שלמות מבולבלות היום בגלל מקרים שקורה. פשוט דברים שאתה אומר, רגע, זה לא, אני בחלום, אני אמיתי, מציאות, מה קורה פה, אני לא יודע, אולי נתעורר תכף והכל ייעלם. אתה לא מבין. כל אחד יש לו מצרים שלו, אבל המצרים הופך להיות כבר שליטה עולמית. השתלט על העולם, המצרים הזה השתלטה על העולם. האנרגיה השליטה. אז למשל, עוד נושא שהוא מאוד, אנשים לא מבינים, עכשיו יש מפעל עצום, התחיל מכלום, מתפתח, 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 מתפתח. הוא מייצר, נניח, ברזלים, גנרטורים, לא משנה, הוא מייצר שוקולד. בסדר. קונים ממנו מכל רחבי העולם, השוקולד שלו הכי טעים. מגיע אחד המנהלים, רואה את הרווחים, זכה עליו דעתו, מרגיש טוב, מסתכל, עובדים, כן, ככה. חשמל? 200,000 שקל בחודש? מה זה? נתקו את השלטר. מה? נתקו את השלטר, מי צריך חשמל? אבל נתקו את השלטר. המפעל ממשיך לעבוד. איך הוא ממשיך לעבוד? עם כל המחסנים המלאים. הוא מוכר את השוקולדים, מוכר. לאט לאט השוקולדים מסתיימים. המכונות לא עובדות, אין חשמל. רגע, אבל יש מכונות, יש אנשים, יש מסעיות, יש טלפונים, יש מזכירות, יש אנשים שרוצים לקנות. חשמל, מה זה? זה אוויר החשמל הזה, לא רואים אותו בכלל, מה, אני משלם עליו כל כך הרבה? זה בדיוק בני הישיבות. זה בדיוק בני הישיבות. אנשים לא מבינים. מה יושבים, מה הם קוראים, 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 כל הם קוראים, יושבים, בלה, 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 בלה. ברגע שינתקו, צריכים להבין, אני אומר לכם את זה, אני לא, אתם יודעים, אני לא מתעסק בדעת, לא מדבר על דעת. אני, עד כמה שאפשר להגדיר אותי כרב, אבל אני לא מחזיר בתשובה, לא מתעסק, זה לא ההתעסקות שלי. כל מי שמחזיר בתשובה, כבודו במקום המונח, יש להם את השיטות שלהם, הם מחזירים בתשובה, הכל בסדר. ואני אומר לכם בוודאות, אנחנו קיימים, אתם צריכים להבין, לא בגלל החוכמה שלנו, לא בגלל היופי שלנו, לא בגלל ההצלחה שלנו, ולא בגלל הנשק הגרעיני שלנו. אנחנו קיימים כבר 5,000 שנה, 3,000 שנה, 3,500 שנה, בגלל התורה. אין מה לעשות, לא משנה מה תגידו, לא משנה מה תאמרו, לא משנה מה יאמרו לכם. אנחנו קיימים אך ורק בגלל התורה, אין שום דבר אחר שמקיים אותנו. אנחנו יכולים להיות כמו כל עם אחר שנכחד. הרבה עמים בעולם, מי שיודע, אתם שמעתם פעם על הרומאים? שמעתם פעם? רומא הייתה אימפריה. מה זאת אומרת אימפריה? אימפריה, מה שאתם מכירים, ארצות הברית וסין ביחד, תחברו אותם ביחד. ארצות הברית וסין ביחד. רומא בתקופה, בעת העתיקה, את האימפריה, עד היום הולכים לשם לראות את המוזיאולים שלהם, את כל המבנים שלהם, את הכוח שלהם. הם פגעו בתורה של עם ישראל והם נפלו. הרומאים הרשעים רצו להרוג אותו, יש לנו שיר. אנחנו עם שירים נצחים אותם. תקשיבו משהו, האברכים, נכון שיש אברכים, יש אנשים שמתחזים לדתיים והם חוגגים על חשבון המדינה, אני אומר את זה בתור אדם חרדי, עד כמה שאפשר להגדיר אותי כחרדי, הם חוגגים על חשבון המדינה והם גוזלים מהמדינה ויש להם גזל גמור בשמיים והם יטופלו בהתאם. לכל ציבור בעולם יש עשבים שוטים, כל ציבור. נכון שהתקשורת בוחרת להבליט את העשבים השוטים ואת אלה שעוזרים לאנשים ואת יד עזרה ושולמית ואת יד שרה ואת עזרה למרפא ואת הרב פירר ואת כל האנשים הרבנים שמטפלים ועוזר, את זה הם לא מראים, למה שיראו? לא, יש לו זה 2 מיליון, זה יש לו אוטו כזה, לרב הזה יש אוטו כזה ולרב הזה יש בית כזה ולרב הזה יש 2 מיליון בחשבון ו-20 מיליון. כל העזרה שהם נותנים לאנשים, דווקא לאנשים החילונים, הם לא מראים את זה, זה ברור, הם לא מראים את זה, זה מחוץ לתחום, מחוץ לתחום. את העשבים השוטים, כן, אז הרב הזה נגע, והרב הזה עשה, וזה עשק את קופת המדינה, מראים אותם, מראים, מדברים, פמפמים כל להם במוח של האנשים. אז כשבן אדם חרדי הולך ברחוב, הוא מקבל מבטים. אז לנו יש חלונות שחורים ברכב, אז אין לנו בעיה, אבל בדרך כלל כשבן אדם חרדי הולך ברחוב, הוא מקבל מבטים. מסתכלים עליו. אני שמעתי מקרים. אנשים היום במצב שלהם לא הייתה אף פעם הסתה כל כך גדולה נגד החרדים. לא, לא הייתה, לא, ככה לעולם לא הייתה. כי הדורות הקודמים, הם היו קרובים לדורות של השואה, ולדורות, לסבות של הסבים וסבתות, שהיו באמת צדיקות, גם אם היה אדם חילוני, מבוגר, תמיד הייתה לו איזה מסורת. אז הכל היה קרוב מקורב. היום זה כבר הלך והתרחק. המידע החופשי שזורם לנו באצבעות הידיים, והתקשורת בין האנשים, גרמה להסתנה ולשנאת החרדים. וזה לא נכון, למרות שיש סיבות, אני אומר שוב פעם, יש כמה עשבים שוטים שמשחירים את פני כל העדה, משחירים את פני כל העדה, צריך להיפטר מהם, וצריך להגדיר אותם שאינם קשורים לחרדים. היום בן אדם, מי שיודע, הולך לבית משפט, רצח, איום, מכות, אדם שהיה חילוני כל החיים שלו, באמת, ולא שמר שבת מעולם, לא התחבר לקדוש ברוך הוא, לא הלך לסליחות, קל וחומר שלא בירך ברכות, לא פחות ולא יותר, נכנס לבית משפט עם כיפה שחורה ומתחיל לגדל זקן. אני אומר לכם באמת, ואני ראיתי מאות כאלו, זו פשוט אופנה, להיכנס לבית המשפט, רוצח או דוקר או לא משנה מי, לשים כיפה שחורה אלגנטית יפה, לגדל זקן, לשים חולצה לבנה. האדם שמסתכל ורואה את הדבר הזה, הוא תראה עוד פעם החרדים האלו, וזה לא אדם חרדי. זה אדם חילוני למאדרין. זה אדם שגדל לבתי ספר חילוניים, חווה חילוניות. לא. הוא שם כיפה, הוא נראה כחרדי, זהו, תהיגו אותו. אני לא, לא יודע על מה מדברים. לא יודע על מה מדובר. אני עכשיו לא יודע על מה דיברתם. אתה אומר, צריכים להבין ש... יש כוח חזק של תקשורת שהוא כביכול מייפה את התמונה. קודם כל אני יכול להגיד לך בוודאות שההפרדה הזאת מגיעה מאיתנו. אני אומר לך את זה בוודאות. יש הפרדה, אנחנו דואגים להפרדה, אני אדאג שהבת שלי תהיה בהפרדה מילדה חילוניה בגיל שלה. אני אדאג לזה בכל עמות המידה וכל המאמץ, אני אומר את זה ישירות, לא פוחד לומר את זה, אומר את זה בפנים ישירות, עם ביטחון עצמי גבוה, וגם אני יכול להסביר לך גם למה. מה שכן, אני מאמין בחיה ותן לחיות. אם אדם חרדי נכנס לשכונה חילונית ומתחיל לעשות שם תעמולה, וממש עושה טעם, זה לא בסדר. זה לא בסדר. אתה יכול להביע את דעתך בצורה נורמלית, פשוטה, נחמדה, ירצו לשמוע, תאמר, לא ירצו לשמוע, תצא. אל תסני את הדעת. יש הרבה בעיות אצלנו. יש הרבה, המון בעיות. צריך לפתור אותן. אנחנו רואים, הכל מתגלה. אנחנו רואים. האמת מתחילה לצאת לאור. יישארו ככה חרדים, על כף היד. כמה מאות אלפים, לא יהיו מיליונים חרדים. לאט לאט רואים מי האמיתי ומי לא. הקדוש ברוך הוא מתחיל לגלות. מתחילים לגלות. אבל לקחת ילדים שיושבים ולומדים תורה, להכניס אותם לצבא, קודם כל, מבחינה, קודם כל, כאן אני אומר לכם עכשיו, למרות שאמרו שהיום זה התחיל בכפייה לקחת ולעצור, גם בנתיבות עצרו כמה חרדים, כן, התחיל כבר, אני אומר לכם קודם כל, בואו תשמעו, זה לא יקרה. זה לא יקרה. אני אומר לכם אישית, זה לא יקרה, אתם תראו. אבל הרעיון, הרעיון עצמו, הוא רעיון שמי שמבין את התמונה ומבין את האנרגיה ששוררת בעולם, זה רעיון מחלחל, זה מפחיד. כשלא תהיה חס ושלום, כשלא תהיה תורה בעולם, אני לא יודע מה לומר. אם יש משהו אחד שאני בטוח בו ורגוע ושמח ומאושר בגללו, זה שיש תורה, שעדיין לומדים תורה. אנחנו בעצמנו לוקחים כסף ונותנים לאברכים כדי שילמדו תורה. מה, אני לא יודע לעשות עסקים עם הכסף שלי? מה, אני נותן אנשים סתם שיושבים ויביקרו? אני אתן לאנשי עסקים, להשקיע, נפתח חנויות, למה שאני אעשה בכסף שלי? אני אתן את זה לאנשים שישבו וילמדו תורה? אני לא יודע מה לעשות בכסף שלי? אני מייעץ לאנשי העסקים הכי גדולים, אני לא יודע מה לעשות בכסף שלי? אבל אנשים לא מבינים, התורה הזאת נותנת את הכוח. לי נותן את הכוח לעזור לאנשים אחרים, אם זה לרפות אותם, ואם זה לעזור להם ולתמוך בהם, ולומר להם מה הבעיה בסייעתא דשמיא, הכוח של התורה, כמובן, ואם זה למדינה עצמה, להגנה, להגנה שלנו. אתם מבינים, מלחמת לבנון השנייה, דע כוחך שמה ארגון קטן יכול לעשות לישראל? ארגון קטן, מה יכול לעשות לישראל? לעומת זאת, בעופרת יצוקה, או איך קוראים למבצע האחרון? עמוד ענן. אתם ראיתם את ההתחזקות של החיילים, מניחים תפילים בשטח ומתפללים. אז אתה ראית את ההצלחה. אין מה לעשות, זה לא שכלי הנשק השתנו תוך שנתיים. זה לא. וטילים, עפים, טילים, טילים, טילים. כלום לא קורה. הגנה. זה רק הכוח של התורה. זה לא הכוח של אוניברסיטת תל אביב. זה לא כוח של האבולוציה, מדעי המוח. לא, זה הכוח של התורה. זה הכוח של התורה. אלפי שנים, וזה מה שימשיך גם את זה. אין מציאות שזה יסתיים. רק אני אומר, בעיקרון, שתראו באיזה מצב העולם נמצא. העולם נמצא בבלבול. אנחנו רואים כל יום צרות אחרות. כל יום, אני אומר, מי שיודע, מי שיקח את הטלפון שלי, אפשר, יקבל את כיף לב. מהלחץ, מההודעות, יקבל את מי שיקח את הטלפון שלי יום אחד, יקבל את כיף לב. באמת, אני אומר לכם, מסתכל על ההודעות כל יום אחד, אני אומר, כל יום זה לא אנשים שאנחנו מכירים, אנשים חדשים. חדשים, חדשים. אני חשבתי, אני מתחיל לטפל באנשים, באזור תל אביב לפחות ככה, בעזרת השם, לאט לאט הסתיימו האנשים, ולאט לאט נחזור ללמוד בשקט. לא, איפה מסכן נרון, אין לו תורות, לא עוד כמה חודשים. ככה כל הזמן. והולך ומתגבר, הולך ומתגבר. יש פה בעיה. יש כאן בעיה. גם אצלך בטלפון? השם יעזור. בוא נחליף טלפונים, אני אין לי בעיה. מה? מטפל בקבלת קהל אחת? אין לי עומדן. כל יום לפחות, אני מקבל כל יום לפחות בין 15 ל-20 בעיות, כל יום, חדשות. לא משהו שהכרתי אתמול, חדשות. גם אם זה מחול, יש גם מחול, אני לא משק בארץ, גם מחול. בטלפון אני מקבל כל יום, לא מקבלות קהל. קבלות קהל, כל... ועוד יש את הבעיות של האנשים שאני מכיר כבר, שזה אולי 7,000, 8,000 שאני מכיר, וגם להם מתווספות בעיות. אז זה כאילו, ברוך השם, לא חסר עבודה. הלוואי שתסתיים לטובה, שכולם יהיו בריאים ומוצלחים, מאושרים, זוגיות והכל. אז אני אומר, במחינת ההיגיון, אז אני אומר, רגע, מה, אולי בעזרת השם, לאט לאט, זה הולך ומסתיים, אבל זה לא הולך ומסתיים, זה הולך וגובר וגודל וגודל וגודל. זה גודל שברמה, עכשיו אני צריך בנתיבות לעשות משרד, צריך לעשות משרד, כי זה לא מספיק מה שאני מקבל שם 3 שעות, אנשים רוצים עוד עוד, אז אני עושה משרד. במקום לצמצם ולהגדיל את התורה, אז פשוט התחום הטיפולי גודל. התורה, אבל התורה היא המניע שלנו, אבל ברוך השם בנתיבות אין כבר אברכים שלא, כולם לומדים. אז אין, כאילו, אי אפשר לקחת עוד אברכים. בעזרת השם, שעוד אברכים ניקח, אבל בעיקרון זה מגדיל את כל המערכת, אבל המערכת היא עובדת על אנרגיה שלילית. זה בעיות של אנשים שתטפלים בהם. יש תוצאות טובות, ברוך השם, אנשים חוזרים, מרגישים טוב, מתקדמים, אבל תמיד הבעיות ממשיכות. זאת אומרת שיש בעיה ברוח של העולם באופן כללי. יש בעיה ברוח של העולם באופן כללי. הרבה? שמעתי. תשמעי, כל... זה בדיוק הזמן של מכה. זה בדיוק הזמן של מכת הרבה. דם צפרדע, כלים, מרוב, דבר, שכין, ברד, הרבה. עכשיו זה מכת הרבה, אני אומר לך. לפי המציאות של הזמן, מה שהיה בה לפני 3,000 שנה, עכשיו זה היה הזמן של מכת הרבה. זה חוץ מזה שלסמן לך שהמדינה צריכה להיזהר. התחיל במצרים, לא בסוריה, בלבנון, התחיל במצרים. ובא לישראל, מכות מצרים, הזמן שלנו, מכות מצרים, יציאת מצרים, בא לישראל, לא צריך, זה לא יודע אם זה רמז, נראה לי זה דיבור ברור. זה לא רמז, זה ברור שיש פה סימן שצריך להיזהר. מהקדוש ברוך הוא. שלעולם לא יהיה הרבה יותר ב... כן, אבל זה הרבה מסוג אחד, ויש הרבה מכמה סוגים, יש בזה כמה תשובות לעניין. המכה הכי קשה, מכת הבכורות, לפניה הייתה מכת הרבה, ובדיוק זה הזמן שלה עכשיו, כמו שאנחנו רואים. שלא הוציאו את בני ישראל ממצרים, לא נתנו להם לעבוד את השם. לא נתנו להם לעבוד את השם. אני חושב שבגלל שלא רוצים לתת לנו לעבוד את השם, לא רוצים שנלמד תורה. נראה לי, ככה אני חושב. לא, לא נדבר על זה, נדבר על הממשלה, ובאמת, צריך לדעת ש... לא, אל תגידי שמות, אני לא חושב, אני לא חושב שיש מישהו שהוא רע, או אם אתם אומרים יאיר לפיד, אני לא חושב שהוא אדם רע, אני לא חושב, אני חושב שיש לו אמונה. אני חושב שיש לו אמונה. פשוט צריכים להבין שיש עליו את הגב של הבוחרים. יש על הגב שלו את הבוחרים. והוא פועל מלחץ חברתי. אני מכיר המון חרדים באלפיון העליון של העולם החרדי שבקשר טוב איתו. והוא אדם שהוא מאוד מכבד. אני מאמין שהוא לא בא במטרה רעה. מי שכן מטריד אותי, זה בחור עם כיפה, לא משנה, בחור עם כיפה סרוגה בלי שמות, שהוא שם קיבל את התהילה ומתחיל לסדר את הדברים לפי ראות עיניו. הוא באמת מטריד אותי. כי כתוב, יאיר לפיד חילוני, הוא רפורמי, הוא בסדר בשיטה שלו, שעשה מה שהוא רוצה, אני לא מאשים אותו, הוא גדל בבית כזה, אין לי אשמה אליו. כתוב, מהרסייך ומחרבייך ממך יצאו. ברגע שאני רואה מישהו עם כיפה, כמו שהייתה לי בישיבה התיכונית, אדם שיכל להיות המדריך שלי בישיבה התיכונית, נותן יד נגד התורה, פה אני מוטרד. פה זה מטריד אותי. יאיר לפיד, בחור נחמד, הוא עושה מה שהוא ראה לנכון לעשות, הוא גדל על תחום מסוים, סגנון מסוים, הוא מתנהג לפי, אף אחד לא יכול להאשים אותו. נו. תשמעי, קודם כל העולם הדתי, לא, העולם הדתי זה לא, העולם הדתי והעולם הדתי, העולם החרדי והעולם הדתי-לאומי רחוק כמרחק מזרח ומערב. זה דבר ראשון שלי. דבר שני, מבחינת זה שיש ליאיר לפיד רב במפלגה, לא יודע אם יש לו, אבל אם יש לו, צריך לבדוק מי זה הרב הזה, זה בטח רב כוכב. צריך לבדוק מי הוא, מה הוא, צריך לבדוק. לא שמעתי על זה. זה לא, זה יגרום לשנאה, זה השיטה לגרום לשנאה. זאת השיטה לגרום לשנאה, זה לא, זה גורם לפילוג בעם, צריכים להבין, זה גורם לפילוג בעם, זה גורם למציאות מאוד מאוד קשה שלא אמורה להיות, שלא אמורה להיות. אנשים לא מבינים שההתקדמות הגרעינית של איראן היא כבר מגיעה לסיום, ממש מגיעה לסיום, וצריכים להבין, צריכים להבין. יש לנו מזל, מזל אחד, שיצר הרע השתלט על אחמדי נג'אד, והוא לא כל כך דתי, מבחינת הדת שלהם. זה המזל היחידי שאני יכול להגיד תודה רבה שיש יצר הרע בעולם. שאחמדי נג'אד הוא לא כל כך דתי. כי אם הוא היה דתי, אגון כביכול, לפי השיטה שלהם, זה חוק האסלאם. פשוט להיכנס בנו. אבל יש מעליו את כל השכים שלו, לא יודע איך קוראים, יש להם איזה שם, המועצה שלהם שם, שהם דוחקים אותו לפגוע בישראל. הם דוחקים אותו, ממש, דחיקה קיומית, ממש, לפגוע בישראל. כן, אבל אין לו את האמונה הפגנית הדתית שלהם, כן? של השיגעון הזה לתקוף עכשיו, כי יש לו את הכבוד שלו, את ההנאות שלו, הוא רוצה לשמור על ה... הוא בכל זאת, זה אדם בגובה של 1.20 מטר, 1.30 מטר, מאוד נמוך. הוא מאוד מאוד נמוך. צריכים לדעת שכל האויבים של עם ישראל היו נמוכים. פרעה, נבוכדנצר, היטלר, מי שלא, כולם, 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 כולם. אמן היה, כולם, כולם, כולם. דרך אגב, השם האמצעי, אחמד מחמוד, המן, אמיניג'אד. יש לו את השם אמן. למה נמוכים דווקא? כי הנמוך פועל מחוסר ביטחון עצמי, כדי לרצות את הגבוהים, הוא עושה פעולות קיצוניות. בסדר? לא כל הנמוכים. צריכים לדעת שגם הנמוכים יש להם עורמה. יש להם עורמה. הבשר של המוח לא מתבזבז על גובה, אז הוא נשאר במוח. לא כל הנמוכים. עכשיו אנחנו, השם יעזור, הלך לכיוונים אחרים. מה? מצחיקים, יכול להיות, אני לא נתקלתי בנמוך מצחיק. בכל מקרה אנחנו ממשיכים. אז צריכים להבין שהמצב עכשיו מאוד עדין, מאוד מאוד עדין, ואנחנו צריכים להתפלל שבאמת העולם לא ישתגע, כי אנחנו שומעים סיפורים, אנחנו שומעים דברים שקורים, וזה לא הגיוני, זה דברים שאנחנו עוברים קשים מאוד, אז שהעולם בעזרת השם לא ישתגע, ושנהיה אנחנו חזקים, נהיה אנחנו חזקים, ונתמודד עם הבעיות שלנו, ונזהה את המצרים שלנו, ונלמד להפעיל את הרבדים שבתוך הגוף שלנו, ולהפריד בין העצמי הפנימי, לבין המציאות שמציקה לי. כי כשאני אהיה מרוכז בעצמי הפנימי, ואני ארגיש טוב עם עצמי, אני אוכל לפתור את הבעיה בצורה יותר טובה. ברכה והצלחה, חג שמח, בשבוע הבא, שיעור ביום שלישי.